בכורות, דף ד', מתחילים בעזרת השם, דף ג' עמוד ב', במשנה, סוף העמוד. מצוות פדיון הבן היא מאוד נדירה, עד שכבר סוף סוף הזוג הצעיר זוכים לחבוק בן זכר ראשון, אז יש הרבה מאוד מקרים שהם לא צריכים לקיים מצוות פדיון הבן. לדוגמה, אם הבעל הוא כהן, או שהוא לוי, או שאשתו כהנת או לוויה, הם פטורים מפדיון הבן. אומרת המשנה, כהנים ולוויים פטורים. כרגע הגמרא מבינה עדיין, בתחילה הגמרא מוקימת המשנה, שפטורים הכוונה, שאם נולד להם פטר חמור, הם פטורים ממצוות פטר חמור. אז זה כרגע הנושא שעוסקים בו, בעניין פטר חמור. מאיפה יודעים שהם פטורים? מקל וחומר. אם פטרו את של ישראל במדבר, הגמרא בהתחלה מסבירה שהכוונה, שאם הכהנים עצמם, הבני אדם, הכהנים, פטרו את הפטר חמור של ישראל במדבר, דינו שיפטרו את של עצמם, כל שכן שהם פותרים את הפטר חמור של עצמם, וכמובן מיד הגמרא תבאר את הדברים פה של המשנה. שואלת הגמרא, אין הוא פטרי, וכי באמת זה נכון שהכהנים או הלוויים פטרו בגוף של הבן אדם, הם פטרו את החמור של ישראל, איך ייתכן דבר כזה? אדם פטר, בהמה פטרה, אדם לוי יכול לפטור אדם מישראל, בחור של ישראל מפדיון הבן. או בהמה של לוי, או של כהן כמובן, פטרה בהמה של פטר חמור של ישראל, זה מובן. דכתיב, הפסוק אומר דבר כזה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, קח את הלוויים תחת כל בחור בבני ישראל. זאת אומרת, הבני אדם של הלוויים הם במקום הבחורים של בני ישראל, הבני אדם הבחורים. ואת בהמת הלוויים תחת בהמתם. הבהמות של הלוויים הם יהיו במקום הבהמות של הבחורים של ישראל. זאת אומרת שבני אדם לוויים פודים את הבני אדם הבחורים בישראל, והבהמות שלהם פודים את הבהמות של ישראל. אז איך אתה אומר כאן שהכהנים והלוויים הם אלה שפותרים את החמורים של ישראל? מה העניין של הלוי לחמור של הישראל? אמר אביי אחי כאמר. כשהמשנה אומרת כהנים ולוויים פטורים מקל וחומר, מה הכוונה שהם פטורים מקל וחומר? פטורים בהמתם מקל וחומר. החמורים של הכהנים והלוויים פטורים, שהם לא צריכים, אין להם קדושת פטר רחם. מאיפה לומדים את זה? אם הפקיע בהמתם של הלוויים בהמה של ישראל במדבר, אם הבהמות של הלוויים יכלו להפקיע קדושה מהפטר חמור, מהבהמות בכלל של ישראל במדבר, מהבחורים של ישראל במדבר, דינו שתפקיע את הקדושת בחור של הבהמות של עצמם. ככה הסביר אביי, שלמעשה אם הלוויים, הבהמות של הלוויים פטרו את הקדושת בחור שהיו לבהמות של ישראל, אז ודאי שהם פוטרים את הקדושה של הבחור של הבהמות של עצמם. אמר לי רבה, והפטרו אינו קטן, הרי כתוב שהלוויים בעצמם פטרו, לא כתוב כהנים ולוויים אם הם פטרו בהמתם את של ישראל במדבר, כתוב שהם עצמם, הבני אדם פטרו את ישראל, אז איך זה מסתדר? ועוד, אם אתה רוצה לומר קל וחומר מהבהמות של הלוויים, אפילו מבחור בהמה טהורה נפטרו, אז אם כן אולי נאמר שהם יהיו פטורים גם כן מקדושת בחור של בהמה טהורה. לדוגמה, לוי שנולד לו כבש ראשון פטר רחם לאמו, יהיה פטור מלהקריב את זה בתור קורבן בחור. למה תנען, למה בכל זאת המשנה אומרת, לא נפטרו הכהנים והלוויים מבחור בהמה טהורה? מזה הם לא פטורים, אלא רק מפדיון הבן ופטר חמור, רק מזה הם פטורים. אבל אם באמת הסיבה היא בגלל שהם פטרו את של ישראל במדבר, אז צריכים גם לפטור את הבהמות של עצמם. אלא אמר רב האחי קטני, מסביר הסבר חדש במשנה, מה הכוונה של המשנה, שהכהנים ולוויים פטורים, מה קל וחומר. כהנים ולוויים פטורים, הגרסה פה, הן עצמם מפדיון הבן. כמו שהסברנו ישר בהתחלה כשאמרנו את המשנה, שכהן או לוי שנולד לו בחור, אין בו קדושה, הוא לא צריך לעשות פטר, לא צריך לעשות פדיון הבן. מאיפה לומדים את זה? מקל וחומר. אם מפקיע קדושתן של לוויים, קדושה של ישראל במדבר, אם כשהיו במדבר הקדוש ברוך הוא אומר, מהיום הבחורים לא עושים את העבודה של הקורבנות, אלא הלוויים, וכל לוי פודה בכור מישראל. אז ככה יצא שהכמות של הלוויים שהיו, והכמות של הבכורים שהיו, אז כל בכור כנגד לוי, וככה הקדושה מהבכור עברה ללוי, ואז הלוי התחיל לעבוד בבית המקדש. אז אם הקדושה של הלוויים מפקיע את הקדושה של הבכורים של ישראל במדבר, לא יפקיע את הקדושה של הבכורה של עצמם, ודאי שצריך להפקיע את הקדושה שלהם, שלהם לא יהיה קדושת בכור, הם לא יצטרכו לעשות פדיון הבן. שאלת הגמרא, אשכחן שהלוי פטור מבכור אדם, בסדר? באמת לוי שנולד לו תינוק, בכור, אין בו קדושת בכור, ולא צריך לפדות אותו בחמש סלעים. אבל בהמה טמאה מנהלן, מאיפה אנחנו יודעים? מה שהמשנה אומרת, שכהן או לוי שיש לו בכור של פטר חמור, פטור מקדושת פטר חמור ואין לו שום קדושה. מאיפה לומדים את זה? אומרת הגמרא, אמר קרא, אך פדות תפדה את בכור האדם ואת בכור הבהמה הטמאה תפדה. הקישו את הבכור האדם לבכור בהמה הטמאה, דהיינו פטר חמור. כל שישנו בבכור אדם, כל אחד שצריך לפדות פדיון הבן את הבכור אדם, ישנו בבכור בהמה טמאה, הוא גם צריך לעשות פדיון פטר חמור. וכל שאינו בבכור אדם, כמו למשל לוי או כהן, שהבן הראשון שלו שנולד אין בו קדושת בכור, הוא לא צריך לעשות פדיון הבן. אינו בבכור בהמה טמאה, אז הוא גם לא צריך לעשות פטר חמור, כשהבהמה טמאה, רק חמור יכול להיות קדוש בקדושת בכור בבהמה טמאה, הוא לא צריך לעשות פטר חמור. אמר לרב ספרא לאביי, לדידך דאמרת, שלומדים מקל וחומר לפטור בהמתם. אם כן, בן לוי דאה ולעשה דאפקה, לפקה. אתה אומר שלומדים מזה שהלוויים, הבהמות של הלוויים פדו את הבהמות של ישראל, את הבהמות הבכור של ישראל. זאת אומרת, במדבר היה מצב כזה שהיו בהמות של לוויים והיו בכורים של ישראל. כל בהמה של לוי פטרת הקדושה של הבכור מהבהמה של הישראל. ככה אתה בעצם מסביר. אז אם כן, יש לי כמה שאלות. שאלה ראשונה, בן לוי דאה ולעשה דאפקה. בן לוי שהיה לו שה, הרי איך פה, איזה בהמות מדובר פה, איזה בכורים מדובר פה שהיה לישראל שהבהמות של הלוויים פדו? זה הבהמות של חמור. כל החמורים שהיה לישראל שהיו בקדושת בכור, אז הבהמות של הלוויים פדו, זאת אומרת, הפקיעו את הקדושה של הבכור של החמור של הישראל על ידי שה או על ידי כבש או על ידי עז שהיה לישראל. זה למעשה היה במקום הקדושת פטר חמור. אז כל זה טוב דווקא אם כהן שהיה לו במדבר כבש או שהיה לו שה, או לוי שהיה לו במדבר כבש או שה, אז באמת הוא בזכות הכבש או השה שלו פדת הקדושה של חמור של ישראל שהיה במדבר, של בכור של חמור של ישראל שהיה במדבר. אז מובן למה באמת הוא פטור גם כן מקדושת בכור היום. הכל וחומר באמת עומד. הוא באמת לפקה. זאת אומרת ככה, בן לוי דאה ולעשה דאפקה. בן לוי שהיה לו שה בזמן של המדבר שהפקיע קדושת פטר חמור של איזה ישראל אחר, אז הוא באמת לפקה, גם הוא לא יהיה לו קדושת בכור. דלא ולעשה דלפקה, אבל אם לא היה לו בזמן של המדבר איזה שה שיוכל לפדות קדושה של פטר חמור של איזה ישראל, לא לפקה, אז לא יפדה גם הקדושה של הבכור של עצמו. ועוד שאלה, בין לדידך בין לרבה, גם לפי דעתך אביי וגם לפי דעת רבה, שאתם סוברים שפטר של אדם, זאת אומרת בכור אדם, לפי כולכם יהיה פטור מקדושת בכור בכהן או בלוי. נשאלת השאלה, בן חודש דאפקה לפקה. מי שהיה במדבר בן חודש, ספרו אותו בין הרשימה של הלוויים, והמספר של הלוויים שהיה באותו זמן, עשו כנגד זה את המספר של הבכור ישראל שהיה באותו זמן, וכנגד כל בכור ישראל היה לוי אחד, שהוא בעצם קיבל את הקדושה במקום הקדושה של הבכור של הישראל. אז מי שהיה בן חודש בזמן של המדבר, שהוא באמת הפקיע הקדושה של בכור ישראל, הוא באמת לפקה, הוא באמת פוקע ממנו קדושת בכור. אבל פחות מבן חודש, כל תינוק שהיה פחות מבן חודש, תינוק לוי, שלא הפקיע קדושה מבכור ישראל, דלא הפקה, כי הוא הרי לא היה במניין של הלוויים, הוא לא ספרו אותו ביחד עם הלוויים, כי את הלוויים ספרו רק מבן חודש, ורק את אלה שספרו, מנו אותם שהם בעצם פודים בכור של ישראל, ואותו שלא ספרו אותו, הוא לא היה במקום בכור של ישראל. אז לא לפקע, אז אם כן הוא בעצמו לא יפדה מקדושת בכור, יישאר בו קדושת בכור, גם בתור לוי. שאלה נוספת. לוויה, הרי את הנשים של הלוויים לא מנו במניין של הזכרים של הלוויים. אז אם כן, לא תפקע, היא לא תוכל להפקיע את הבן שלה מקדושת בכור. למה אמר רב עדה בר אהבה, לוויה שילדה בנה פטור מחמש סלעים? למה אם כן אומר רב עדה שגם לוויה שנשואה לישראל, שנולד לה בן בכור, היא פטורה מפדיון המת, כמו שאנחנו באמת יודעים היום, שאם אישה היא לוויה ונולד לה בן בכור, היא לא עושה פדיון הבן. למה באמת לא? הרי לא מנו אותם במניין של הלוויים. אומרת הגמרא על הדבר האחרון לגבי לוויה, הלא קשיה. אין פה משהו מיוחד בלוויה, אישה משבט לוי שנשואה לישראל, אחרת מאשר סתם שאר הלוויים. למה? כי נאמר ברי דרב יוסף משמי דרבה, דאמר, את הבכור התורה קוראת לו בהרבה מקומות פטר רחם. מה זה בא ללמד אותנו? שבפטר רחם תעלה רחמנה. התורה מתייחסת לנקבה בצורה מאוד מאוד משמעותית. אם הנקבה היא לוויה, אז הפטר רחם, פטר רחם הכוונה מה שפותח את הרחם. הרחם זה של האישה. אז אם כן באישה, ודאי ששייך המושג ששייך בעניין של הלוויים. אם כן, אם היא לוויה ולה נולד בכור, בוודאי שהוא יהיה פטור מבכורה. אבל ודאי שאנחנו צריכים כרגע לענות על השאלות האחרות ששאלנו בכלל, גם על הלוויים הזכרים. כל אלה שלא ספרו אותם בזמן של המדבר, אם כן, הם לא היו אלה שפדו את הקדושה של הבכור של ישראל. ואם אנחנו לומדים שהסיבה שלוי פטור מקדושת בכור זה בגלל שהוא פדה את הבכורים של הישראל, שהוא היה כנגד בכור של ישראל במדבר, אז אם כן, אלה שלא היו כנגד בכור ישראל, מאיפה אנחנו יודעים שגם הם פוטרים מקדושת בכור? שאלה נוספת, והארון שלא היה באותו מניין לא לפקע, הארון שאותו בעצמו לא ספרו כשספרו את הלוויים, מאיפה אני יודע את זה? דתניה, למה נקוד על הארון שבחומש הפקודים? למה בדיוק בחומש של הפקודים שספרו את כל הלוויים יש ניקוד על המילה הארון? בשביל ללמד אותנו שהארון בעצמו שלא היה כלול באותו מניין. הוא לא היה, גם אותו לא ספרו במניין של הלוויים. אז אם כן, מאיפה אנחנו נדע שהוא בעצמו פותר כשנולד לו בכור מקדושת בכור? אז אם כן, למעשה, אם אנחנו אומרים שהמושג הזה של לוי או כהן פותר מקדושת בכור, בבכור אדם ובפטר רחם, זה מגיע מזה שהם פדו. זאת אומרת שבגלל כל אחד ואחד מבני לוי והכהנים ירד קדושה של בכור מישראל, הם בעצם פדו את הקדושה של בכורים מישראל בזמן של המדבר. אם אנחנו לומדים את כל המושג הזה שאין קדושת בכור אדם ופטר חמור בכהנים ולווים רק בגלל זה, אז אלה שלא ספרו אותם במדבר, הם מאיפה נדע שגם פטורים מקדושת בכור בבכור אדם או בפטר רחם? אז אם כן אמרת הגמרא, אלא תירוץ אחר לגמרי. אמר קרא, והלוויים, כתוב לגבי הפרשת שספרו את הלוויים, כתוב כמה פעמים הלוויים. למה כתוב הלוויים? הוקשו כל הלוויים זה לזה. לא משנה אישה, זכר, חדומה, פחות מבין חודש, יותר מבין חודש. יש הקש שכל הלוויים פטורים מבכור של אדם או בכור של בהמת טמאה. כהנים מנהלן, משנה אומרת שהכהנים גם פטורים מקדושת בכורה בבכור אדם ובכור בהמה. מאיפה המקור לזה? כי דרבי יהושע בן לוי, דאמר רבי יהושע בן לוי, ב-24 מקומות בתנ"ך נקראו כהנים לוויים. 24 מקומות שהתורה קוראת לכהן, במקום להגיד כהן היא קוראת לו לוי. ואיזה מקרה יש ראיה לזה? וזה אחד מהם, הפסוק אומר, והכהנים הלוויים בני צדוק. צדוק היה כהן, צדוק היה כהן. וכתוב שהלוויים הם בני צדוק. כהנים הלוויים בני צדוק. קוראים שרואים, קוראים לכהנים גם לוויים. אז גם במקרה שלנו, כשהתורה אומרת הלוויים, היא כוללת גם את הכהנים, שגם הבכור שלהם יהיה פטור מקדושת בכור, בבכור אדם ובבכור חמור. שואלת הגמרא, בסדר, אנחנו באמת למדנו כשעם ישראל היה במדבר, שכל הבכורים הם בהם קדושה בגלל שהם פדו בעצם את הבכורים של ישראל. אבל זה היה דווקא במדבר, ולדורות מנהלן, מאיפה נדע כל שנה ושנה אחרי שכבר עלו לארץ, אחרי שכבר עזבו את הארץ, חזרו לארץ, עוד פעם עזבו את הארץ, מאיפה אנחנו יודעים את כל, לדורות עולם שהכהנים אין להם קדושת בכור בוולדות, בפטר בבחור אדם, אין להם קדושת בחור, וגם לא בפטר רחם של בהמת מאה, דיינו פטר חמור, מאיפה נדע שלדורות גם אין את זה. אמר קרא, כתוב לגבי זה שפדו את ישראל, והיו לי הלוויים, והיו בהווייתן יהיו. כמו שהם עכשיו, ככה הם יהיו לתמיד. ההווה יישאר גם בעתיד. כמו שעכשיו הם, אין בהם קדושת בחור אדם ובחור פטר חמור, ככה גם לדורות. שואלת הגמרא, וממאי דבסה, מאיפה יודעים שפטרו את הקדושת פטר חמור של ישראל במדבר בסה של הכהנים? אולי פדו אותם בשאר הבהמות של הלווים. אמרנו, אם לכהן היה סה בזמן של המדבר, מובן, למה באמת אין קדושת בחור בבהמות שלו? כי הוא באמת פדה בחורים של ישראל. מי אמר שדווקא פדו את הבהמות, את הבחורים של ישראל במדבר? מי אמר שפדו אותם דווקא בסה? הרי כתוב שמה, והיו בהמת הלוויים תחת בהמתם. לא כתוב דווקא סה של הלוויים יהיה תחת הבהמות של הבחורים של עם ישראל. מאיפה יודעים שזה דווקא סה? בתרצת הגמרא אמר רב חיסדא, נאמר כסף לדורות. כתוב כסף שפודים פדיון הבן דווקא בכסף. כך כתוב לדורות. גם היום כשנולד לבן אדם בחור, איך הוא פודה אותו? על ידי כסף. ונאמר סה בפטר חמור לדורות. מה כסף האמור לדורות? בו פדו לדורות, בו פדו גם לאותה שעה. הרי מה היה? בזמן שהקדוש ברוך הוא העביר את השירות בבית המקדש מהבכורים לכהנים והלוויים, אז ספרו שמה את כל הכהנים והלוויים שהיו, וספרו את כל הבכורים מישראל. עכשיו, היו יותר בכורים מישראל מאשר כהנים ולוויים. עכשיו, כל בכור מישראל, הקדושה שלו עברה לכהן או לוי, הוא לא היה צריך לתת חמש סלעים של פדיון הבן, אבל נשארו עוד בחורים מישראל שלא היה כנגדם כהן, שהקדושה שלהם תעבור לכהן, אז הם כן היו צריכים לתת חמש סלעים גם בזמן של המדבר. אז כמו שאנחנו רואים לגבי כסף, בו פדו גם לאותה שעה, אז, ובו פודים לדורות, אז אם כן, אותו דבר אף סה האמור לדורות, שאנחנו יודעים שהיום כשנולד לאדם פטר חמור, איך הוא פודה אותו? על ידי סה. אז כמו שלדורות פודים בסה, בו פדו לדורות, בו פדו באותה שעה, גם בזמן של המדבר, פדו את הבחורים של ישראל על ידי סה, את הבחור של החמור. שואלת הגמרא, מה לכסף שאיתו הרבה יותר פודים? אז אולי בשביל זה פודים בו, גם באותו שעה פדו בו, גם לדורות. למה? שכן פודים בו הקדשות ומעשר שני בכסף. אם אדם למשל הקדיש איזשהו חפץ לבדק הבית, הוא הקדיש שעון מזהב משובץ ביהלומים לבדק הבית, לבית המקדש, כדי להחזיק שם את המקום שיוכלו באמת להתנהל שם בצורה מלכותית, כראוי וכיאות לארמונו של מלך. אז אחרי שהוא הקדיש את השעון מזהב, רוצים לפדות את אותו שעון מהקדש. איך פודים אותו? על ידי כסף. כסף, יש לו אפשרות מאוד מאוד גדולה לפדות מאוד הרבה דברים. אותו דבר גם אפשר לפדות אם זה הוא מעשר שני. מעשר שני, כשאדם צומח לו תבועה בשדה, אז אחרי שהוא נותן תרומה לכהן, הוא נותן מעשר ראשון ללוי, חלק מהשנים הוא נותן מעשר שני. מה עושים עם המעשר שני? אפשר לאכול את זה, אבל לא בכל מקום. רק בירושלים שבין החומות של העיר העתיקה, שם אפשר לאכול פירות של מעשר שני. אבל לא כל אחד יכול לעלות לירושלים בדיוק בזמן של הקציר וכל זה, ולעלות איתו כל כך הרבה פירות, אז אפשר לפדות את כל הפירות של המעשר שני בכסף. את הכסף לעלות לירושלים, כשאתה נמצא בירושלים עם כסף, אתה רוצה לקנות אוכל, שם אתה יכול באמת מאוד מהר להוציא את כל הכסף במאכלי, במשקאות משובחים, ולאכול את זה בירושלים, לעשות סעודות גם כן לכל בני ירושלים ולכל אלה שעולים להיראות את פני השם אלוקיך בבית השם, בבית המקדש. בכל אופן, אבל איך פודים את הפירות שהתקדשו בקדושת מעשר שני? על ידי כסף. אז כמו שכסף פודים בו הקדשות מעשר שני, פודים בו גם בחור, גם במדבר, גם לדורות. יש לו אפשרויות כמעט בלתי מוגבלות. אבל בסה, כמה דברים אפשר לפדות בסה? רק פטר חמור. אז אולי רק באותה שעה, אולי רק לדורות. רק לדורות פודים בסה. מי אמר שבאותה שעה גם כן יכלו לפדות בסה? אולי כל בהמה יכלו לפדות בחור ישראל. כתוב שם בהמה, שהבחורים של ישראל יהיו במקום בהמה של הלוויים. מי אמר שזה דווקא על ידי סה של הלוויים? אלא אומרת הגמרא, אמר קרא, אך פדו תפדה את בחור האדם, ואת בחור הבהמה הטמאה תפדה. זאת אומרת, יש הקש בין בחור אדם לבין בחור בהמה טמאה. מה בחור אדם? לא חילקת בין דורות לבין אותה שעה. ותמיד הפדיון של בחור אדם זה בכסף, בחמש סלעים. אף בהמה טמאה לא תחלוק בו בין לדורות, בין לאותה שעה, ותמיד הפדיון של פטר חמור היה איך? כמו בתמונות של היום, על ידי סה. אומרת הגמרא, אמר רבי חנינא, שה אחד של בן לוי פטר כמה פטרי חמורים מישראל. זאת אומרת, אם היו לדוגמה 1,000 חמורים שקדושים בקדושת בכור, והיה רק 500 שאים לכהנים, רק לצורך הדוגמה, אז אפילו שבעצם אין פה שא כנגד כל חמור, אפשר עם שא אחד לפדות כמה חמורים. כך סובר רבי חנינא. אמר רבי, יש לי ראיה לדברי רבי חנינא. תדע, שהרי מנה כתוב עודפים באדם. כתוב לגבי הפדיון, כשפדו את הבחורים של אדם בישראל, פדו בצורה כזאת, ספרו את כל הבחורים שהיה בישראל, ואת כל הכהנים והלוויים מבין חודש ומעלה מהזכרים. עכשיו, כל בחור מישראל היה כנגד כהן או לוי. וברגע ובסופו של דבר נשארו בחור מישראל, וזה היה מעבר לכהנים והלוויים. היה יותר בחור ישראל מאשר כהנים ולוויים. וספרו את מה שנשאר, את העודף הזה, ואמרנו קודם שמה שעשו, איתם עשו את הפדיון הרגיל, מה שעושים היום פדיון הבן, פדו אותם בחמש סלעים. מי שהיה כנגדו לוי, אז פדו ישראל כנגד לוי. בסדר, אז הוא לא היה צריך להביא כסף. הוא אמר, הקדושה של הבכור הזה, במקום הלוי הזה מהיום, במקום שהבכור יעבוד בית המקדש, הלוי יעבוד. בסדר. אלה שנשארו, הפסוק מונה כמה נשארו, וכתוב שהם היו צריכים לבדות את עצמם בחמש סלעים. אז אם כן, שם נשארו אנשים בבחור אדם, אבל לגבי בחור של חמור לא כתוב שנשארו אנשים. שם לא כתוב שנשארו אנשים. ולא מנה עודפים בבהמה. אז למה לא נשארו עודף? מה, היו בדיוק פטרי חמור כמו השא שהיה לכהנים והלוויים? איך יכול להיות דבר כזה? אלא, מה חייבים להגיד? ששא אחד של כהן פדה כמה חמורים מישראל. שואלת הגמרא ממאי, מה הראיה? דילמה לא אהבו נפישי להו, לא אהבו נפישי להו בהמות טובה. אולי לא היה כל כך הרבה בחורים אצל ישראל, ולכן היה לכהנים מספיק שא לפדות. אומרת הגמרא, לא סלקא דעתך, זה ודאי לא יכול להיות שלכהנים היה יותר שאים מאשר הבחורים של ישראל, יותר מאשר בהמות של ישראל. דכתיב, הפסוק מעיד, ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד, הרבה מאוד, היה להם המון המון בהמות. אז אם כן, לכל כך הרבה בהמות רק של בני גד ובני ראובן, אתה יכול לתאר לעצמך כמה בהמות היה לשאר עם ישראל, אז אתה רוצה להגיד שללוויים היה יותר? לא מסתבר דבר כזה. אומרת הגמרא, בסדר, נכון, בהמות יש לשאר עם ישראל יותר מהכהנים והלוויים, זה יכול להיות. אבל דילמה, אפילו אחי, הכבשים והעיזים הפשוטים דלוויים, אבוקאי מי, לכל הפחות לבעדי בחורי ישראל. יכול להיות שהכהנים, היה להם כל כך הרבה בהמות של כבשים ועיזים, כנגד רק הבחורים שהיו לישראל. זאת אומרת, יכול להיות שאפילו היה להם יותר, אבל לפחות בשביל הסכום של הבחורים. כמה בחורים כבר יש? בחור הרי נולד רק פעם אחת לבהמה, הוא לא נולד לכמה פעמים. כל בהמה יכול להיות לה רק פעם אחת בחור. אז בחור של אדם, לא בחור של בהמה, של ישראל, באמת לא היה כל כך הרבה, וכנגד כל הכבשים והעיזים של הכהנים, היה אחד כנגד אחד. זה יכול להיות. עונה הגמרא, אמר קרא, ואת בהמת הלוויים תחת בהמתם. אצל הלוויים כתוב לשון יחיד, ואצל בני ישראל כתוב בהמתם לשון רבים. בהמה אחת תחת בהמות הרבה. זה מלמד אותנו שיכול להיות בסך הכל שא אחד שפדה כמה חמורים מפטר חמור. שואלת הגמרא והמה, יכול להיות שמה שכתוב בהמה לשון יחיד, זה כמו שכתוב בספר יונה, כתוב לשון בהמה רבה. זה היה הרבה בהמות. אז בהמה יכולה להיות כתובה בלשון יחיד, ומתכוונים להרבה בהמות. עונה הגמרא, אם כן, נכתוב קרא, או בהמה תחת בהמה. בהמה של לוויים תחת בהמה של ישראל, תכתוב את שתיהם לשון בהמה, אם אתה רוצה להגיד שבהמה פה זה לשון רבים. או בהמתם תחת בהמתם. מהי בהמת תחת בהמתם? למה משנים את הלשון? בהמת, אז בהמה זה לשון רבים. אז למה אתה צריך בבהמתם להגיד לשון השונה? תגיד בהמה תחת בהמה. אלא מה רואים מכאן? שפה בהמה זה לשון יחיד, ובהמתם זה לשון רבים, לא כמו בספר יונה שבהמה באמת היה יכול להיות לשון רבים, מהשינוי פה של הלשון אנחנו רואים שפה זה הכוונה לשון יחיד בהמה, ובהמה אחת, שא אחד של כהן יכל לפדות כמה חמורים, כמה פטרי חמורים של ישראל. שא אחד של כהן יכל לפדות כמה פטרי חמורים של ישראל. אמר רבה, אף ענן נמי תנינה, גם אנחנו באמת אפשר להביא ראיה ממשנה שכתובה בהמשך, שכמו שאמר רבי חנינא, ששא אחד של כהן יכל לפדות כמה חמורים, בחור חמור של זאת אומרת, שה אחד של כהן יכל לבדות כמה פטרי חמורים של ישראל. מה הראיה? כתוב, הוא פודה בו, אפשר לבדות בשה, פעמים הרבה, כמה חמורים, אפשר לבדות כמה חמורים בשה אחד. אומרת הגמרא, רבי חנינה, מה החידוש אם כן? נו נכון, זה משנה מפורשת באמת. אומרת הגמרא, נכון, רבי חנינה שהוא אומר, ששה אחד פותר כמה חמורים, תעמד דמתניתין, מפרש. הוא באמת לא בא לחדש חידוש. אנחנו חשבנו שרבי חנינה בא עם חידוש גדול, שיכול להיות ששה אחד של כהן פותר כמה פטרי חמורים של ישראל. זה לא חידוש של רבי חנינה, זה משנה מפורשת בהמשך. אלא הוא רק בא לפרש את הטעם של המשנה, והאחיקה אמר, מה הייתה מה פודה פה פעמים הרבה? מה באמת המקור לזה? מאיפה המקור לזה? משום דשה אחד של בן לוי פתר כמה פטרי חמורים של ישראל. כי הרי הפסוק אומר ששה אחד של בן לוי יכל לפתור כמה פטרי חמורים מישראל. אומרת הגמרא התמר, רבי יוחנן אמר, קדשו בכורות במדבר. רבי יוחנן אומר שגם כשנולדו בכורות במדבר, כשעם ישראל יצאו ממצרים לפני שנכנסו לארץ, כל אחד שנולד בכור היה בו קדושת בכור. וריש לקיש אמר, לא קדשו בכורות במדבר. אלה שנולדו במדבר לא התקדשו בקדושת בכור. הגמרא מביאה את הטעמים. רבי יוחנן אמר, קדשו בכורות במדבר. דרחמנה אמר, הפסוק אומר, לקדשו. שהתקדשו הבכורות. איך הפסוק אומר? זה כדכתיב, כשיצאו ממצרים, אומר הקדוש ברוך הוא, קדש לי כל בכור. כשיצאו ממצרים כבר, אז ודאי שכשהיו במדבר, הבכורות התקדשו. וריש לקיש אמר, לא קדשו בכורות במדבר. מה המקור שלו? הוא אומר שכשעם ישראל נכנסו לארץ, אומר הקדוש ברוך הוא, מעכשיו, מאז שתיכנסו לארץ, אני רוצה שיתקדשו כל הבכורים. איפה אומר הפסוק? מדכתיב, והיה כי הביאך אל הארץ, כשקדוש ברוך הוא הביא אותנו לארץ ישראל, מכתיב בתרי, ועברת כל פטר רחם להשם, מאז אתה צריך לקדש את כל הבכורים. סימן שזה מצווה שקשורה לארץ לכאורה. אז כשהם במדבר ונולדו בכורים, לא היה בהם קדושת בכור. מכלל דבמי קרא, מזה אני לומד שמלפני כן, בזמן שבמדבר, לא קדוש. שואלת הגמרא, הייתי ורבי יוחנן לריש לקיש. ריש לקיש, לקיש זה דומה למילים לא קדשו. זה יכול להיות סימן בשביל לזכור שריש לקיש סובר שלא קדשו בכורות שנולדו במדבר. שואל רבי יוחנן קושיה את ריש לקיש. המשנה אומרת, עד שלא הוקם המשכן, משנה מסכת זבחים, דף קופיות ב', עד שלא הוקם המשכן במדבר, היו הבמות מותרות. היה מותר להקריב קורבנות, לא היו צריכים להקריב במשכן, לא היה משכן, כל אחד היה יכול לעשות לעצמו במת יחיד ולהקריב שם קורבנות. והעבודה נעשית על ידי מי? בבחורות! לא על ידי כהנים, אלא על ידי הבחורים. איזה בחורים? כל מי שנולד במדבר היה לו קדושת בחור לכאורה. רואים שאלה שנולדו במדבר היה בהם קדושת בחורות, אז קשה על ריש לקיש. עונה הגמרא אמר לי, באותן שיצאו ממצרים, מה אתה חושב שאלה שנולדו במדבר הם אלה שהקריבו את הקורבנות בבמה עד שהוקם המשכן? כמה זמן לקח מאז שיצאו ממצרים עד שהוקם המשכן? פחות משנה. יצאו ממצרים בפסח, תתווה ניסן, ומתי הוקם המשכן? בראש חודש ניסן כבר הוקם המשכן, יום שנטל עשרה אתרות כידו, היום שהוקם המשכן זה היה ראש חודש ניסן. אז מה, תינוקים שנולדו בתקופה הזאת, היו בחורים שנולדו באותה תקופה, הם עבדו בבית המקדש, ודאי שלא. אומרת הגמרא חנה ממסתברא, שמדובר פה על אלה שבאמת יצאו ממצרים. דהי לא תימא אחי, אם לא תאמר שמדובר כאלה שיצאו ממצרים וכבר היו בחורים שנולדו במצרים, אלא מה תרצה להגיד שהם נולדו במדבר, זה לא יכול להיות. מה, בן כמה הוא היה? אפילו לא בן שנה, אבל תגיד, אתה יודע מה בן שנה? בן שנה בר מאבד עבודה הוא? מה, תינוק שהוא בן שנה יכול לעשות עבודה בבמה? ודאי שלא. שואלת הגמרא, נו נכון, נו ודקאר אלה, מה הקאר אלה? זה שהקשה את הקושייה, באמת למה הוא הקשה אותה? מה זאת אומרת, נו באמת? אתה מביא משנה מסכת זבחים שאומרת שהבכורות עבדו במשכן, אתה רוצה להקשות, שרואים מפה שהבכורות התקדשו במדבר? מה זאת אומרת? הרי לא יכול להיות שמדובר על בכורות שנולדו במדבר, חייב להיות באמת שהם נולדו במצרים. עונה הגמרא אחי קקש ילי, זה הקושייה של זה שהקשה את הקושייה. היא אמרת בשלמה דלא פסיק קדושתה היו, אם תגיד שלא נפסק הקדושה של הבכור. כשהיו במצרים, כל בכור שנולד היה בו קדושת בכור. כשיצאו ממצרים היו במדבר, כל בכור שנולד יש בו קדושת בכור. כשיחסים לארץ גם. אז מובן, למה מתייחסים לבכורים בכזאת הערצה, והם אלה שצריכים לעשות את העבודה במשכן כשהמשכן מוקם? זה מובן. עד שהמשכן מוקם, כן? זה מובן. אנך דמעיקר נמי לא פקעה קדושתה היו. אם עדיין כל מי שנולד יש בו קדושת בכור, מובן למה אלה שנולדו קודם עדיין הקדושת בכור נשארת בהם. זה עדיין נשאר רלוונטי, כמו שאומרים, המושג של קדושת בכור. אלא ימרת דבסק קדושתה היו, אם תגיד ש... מאז שהם במדבר, יותר אלה שנולדו, לא היה בהם קדושת בכור. אנחנו דמעיקר, אנחנו מפק עלי קדושתיו. אלה שנולדו במצרים לפני כן, גם כן שיפקע הקדושה שלהם, כי כבר לא מתחשבים בקדושת בכור מאז יציאת מצרים. אלא מזה שאתה רואה שכן התחשבו בקדושת בכור מיציאת מצרים, כי הרי הם אלה שעבדו בבמה. סימן שגם אלה שנולדים במדבר יש בהם קדושת בכור, כי המושג של בכור עדיין קיים. ואידך, לעומת זאת ריש לקיש יאמר, מה פתאום? דה קדוש, קדוש, דה לא קדוש, לא קדוש. אלה שהתקדשו בקדושת בכור, כשהם היו במצרים, נשארו קדושים בקדושה הזאת ויכלו לעבוד בבמה, להקריב קורבנות, ואלה שלא התקדשו, לא התקדשו, לא נהיו בכורים בקדושה חדשה מאז שיצאו ממצרים. אלה שכבר התקדשו במצרים, נשארו בקדושה שלהם והם עבדו כל זמן שהיה את הבמה. שואלת הגמרא קושייה נוספת על ריש לקיש, ATV, מברייתא. אותו היום שהוקם המשכן, קרבו להם בישראל, הוקם המשכן בראש חודש ניסן, איזה שמחה גדולה, פילי פלאים, אפשר להקריב קורבנות, ואותו יום הקריבו נדרים, כמו קורבנות שלמים, קורבנות תודה, כל מיני נדרים שאנשים נדרו, ונדבות שהתנדבו אנשים, כן, נדר ונדבה זה בערך אותו דבר, ההבדל הוא בסך הכל בצורה איך בן אדם נודר, האם האדם מקבל על עצמו להביא קורבן, או שהאדם מקדיש קורבן במיוחד, שזה נקרא נדבה, הקריבו חטאות, הקריבו האשמות, זה מגיע על כל מיני סוגים של חטאים שבן אדם חוטא, הקריבו בכורות, זה העיקר, והקריבו מעשרות, מעשר בהמה, האדם שנולדו לו בהמות חדשות באותה שנה, מכניס את כולם לתוך העדר, מעביר אחת אחרי השנייה, והעשירי מסמן אותה, היא קודש להשם, יש בה קדושת מעשר בהמה, הקריבו את כל הקורבנות האלה, ובין הקורבנות שהקריבו כשהוא קם המשכן היה בכורות, זאת אומרת שבכורות היה להם משמעות מתי שהיו במדבר, סימן שכן קדשו בכורות במדבר. עונה הגמרא, החנמי באותן שיצאו ממצרים. מדובר כאן באמת על אותם בכורות שהיו במצרים עוד, שהתקדשו בקדושת בכור כשיצאו ממצרים, אבל באמת במדבר הבכורות לא התקדשו. ועכשיו דווקא הגמרא אומרת שריש לקיש מביא לעצמו ראיה מהברייתא הזאת. ומינה, אותו היום הוא דקרוב. מה כתוב? אותו היום שהוקם המשכן הקריבו את שאר הקורבנות האלה, גם בכורות. זאת אומרת, שרק ביום שהוקם המשכן היה לנו בכורות להקריב. אבל מכאן ואילך לא קרוב, כי כל אלה שנולדו במדבר לא היה להם קדושת בכור. אז אדרבה, יש פה ראיה לריש לקיש שבכורות שנולדו במדבר לא היה להם קדושת בכור. איקא דאמרי, יש כאלה שדווקא מביאים לכתחילה את השאלה בצורה שריש לקיש מפנה את הברייתא קושייה לרבי יוחנן. הייתי וריש לקיש לרבי יוחנן, אותו היום, רק אותו היום שהוקם המשכן, קרבו להם לישראל נדרים ונדבות, חטאות והאשמות, בכורות ומעשרות. אותו היום אין, מכאן ואילך לא, רק באותו יום שהוקם המשכן היו בכורות להקריב. אבל מכאן ואילך, אלה שנולדו במדבר, לא היה להם לכאורה קדושת בכור, אז קשה עליך רבי יוחנן שמעת שיש להם כן קדושת בכור. עונה הגמרא, אימה, מאותו היום ואילך. אמר רבי יוחנן, צריך לתרץ ולהסביר, שמה שכתוב כאן אותו היום, הכוונה, אותו היום התחילו, אבל לא הפסיקו. המשיכו והמשיכו והמשיכו, כל זמן שהיה בכור, הקריבו אותו קורבן להשם, קורבן בכור. ואז אם תשאל, מה יקם השמלן? ומה יקם השמלן שהקריבו, ודאי, מה הקימו את המשכן? אני אגיד לך, החידוש הוא כזה, מאותו היום, אין, מעיקרה, לא. החידוש הוא שחיכו וחיכו וחיכו. כל הזמן שהיו במדבר ולא היה עדיין משכן, לא הקריבו קורבנות בכור. רק מאותו היום התחילו להקריב קורבנות בכור. למה לא יכלו להקריב בבמה? הרי היה במה. מה זה במה? זה סוג של כמו מזבח פרטי שאדם בונה לעצמו ומקריב עליו קורבנות. וזה יכלו לעשות גם לפני שהוא קם המשכן. למה לא יכלו להקריב עליו בכור גם כן? התשובה היא, אלמה, חובות, כמו קורבן בכור למשל, שזה קורבן חובה, בן אדם שנולד לו ראשון, ולד, לאמו, הוא חייב ודאי להקריב אותו בתור קורבן בכור, זה לא דבר שתלוי ברצונו של בעל הבהמה. חובות בבמה לא קרוב, בבמת יחיד לא הקריבו קורבנות חובה, אלא רק קורבנות נדבה, ורק מאותו היום והלאה התחילו להקריב קורבנות בכור. מביאה הגמרא קושייה מברייתא, תשמע, נמצאת אתה אומר, בשלושה מקומות קדשו בכורות לישראל, בשלושה מקומות שהאלה שנולדו ראשונים, היה להם קדושת בכור. איפה זה שלושת המקומות האלה? במצרים ובמדבר ובכניסתם, הגרסה פה, בכניסתם לארץ. במצרים מה הוא אומר? אומר הקדוש ברוך הוא, קדש לי כל בכור. רואים שהתקדשו בחורים במצרים. במדבר הוא אומר, כי לי כל בכור בבני ישראל, סימן שהתקדשו בחורים במדבר. בכניסתם לארץ הוא אומר, והיה כי הביאך אל הארץ אשר נשבע, אל ארץ ישראל. כתוב שם, ועברת כל בית רחם להשם, שמאז התקדשו קדושת בכור. אבל מה רואים מפה? שגם במדבר היו קדושת בכור. אז קשה על ריש לקיש שאמר שלא קדשו בכורות במדבר. עונה הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, בשלושה מקומות הוזהרו על הבכורות לקדש, לא שהתקדשו ולא קדשו, רק מתי שנכנסו לארץ, אז התקדשו הבכורות. שואלת הגמרא, במצרים נמי לא קדוש? מה, גם במצרים לא היה קדושת בכור? ואמרינן דקדוש, הרי אמרנו מפורש שבמצרים כן התקדשו הבכורות. עונה הגמרא, אחי כאמר, מהן קדשו ומהן לא קדשו. באמת, חלק מהתקופות, היה שלושה תקופות שהקדוש ברוך הוא הזהיר אותנו לשמור על קדושת בכור, חלק מהתקופות האלה באמת התקדשו הבכורים, וחלק לא התקדשו. אלה שנולדו במצרים, קדשו. אלה שנולדו במדבר, לא קדשו. אלה שנולדו בארץ ישראל, כן התקדשו. אומרת הגמרא, מתקיף לרב פאפה, קושייה נוספת על ריש לקיש, שאומר שלא קדשו בכורות במדבר. ובמדבר לא קדשו, והכתיב, הפסוק אומר, פקוד פאפה. כל בכור זכר לבני ישראל. אז רואים מפה שכן התקדשו בכורות במדבר. זה הרי היה ספירה שספרו במדבר. אלא אומרת הגמרא היא איתמר אחי, איתמר, אם נאמר מחלוקת בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש לגבי איך, מה היה במדבר בזמן שהיו במדבר, אם התקדשו בכורות או לא, צריך להגיד את המחלוקת בצורה כזאת. רבי יוחנן אמר, קדשו. הרי מתי כתוב פה שספרו את בני ישראל, ספרו גם את הבכורים. אז באמת, עד שספרו את הבכורים, הם באמת קדשו. לפי רבי יוחנן ולא פסקו, הם המשיכו להתקדש גם אחרי הספירה עד שנכנסו לארץ. היה את הזמן שספרו את הבכורים, כולם מודים שאז התקדשו הבכורים, כי הפסוק אומר מפורש, פקוד כל בכור זכר לבני ישראל. אז היו קדושת בכורים באותו זמן שספרו אותם. אבל מאז והלאה, עד שנכנסו לארץ ישראל, זה באמת המחלוקת. רבי יוחנן אומר שגם אז הם התקדשו, וריש לקיש אמר שרק שספרו אותם קדשו, אבל ופסקו מלהתקדש מאז שספרו אותם עד שנכנסו לארץ. שואלת הגמרא, בשלמה ריש לקיש כדאמר, טעם. ריש לקיש באמת מסביר טעם טוב, הוא אומר, איך אני יודע שבמדבר עם ישראל לא היו קדושים בקדושת בכור? כי הפסוק אומר, תכנסו לארץ, מאז ועברת כל פטר רחם, מאז צריך לשמור על קדושת בכור. אז מביא ראיה באמת שהיה תקופה במדבר לכאורה שלא היו קדושת בכור. אלא לרבי יוחנן מה הייתה? מאיפה רבי יוחנן אומר באמת שגם במדבר, אחרי שספרו את הבכורים, כל התקופה שהיו במדבר התקדשו בכורים. אמר רבי אלעזר דבר מעניין. רבי יוחנן חזאי בחלמה, דמילתא מעל יתא אמינא. זכיתי הלילה הזה לחלום את דיוקנו הקדוש של מורי ורבי רבי יוחנן, וזה סימן טוב שנזכה לומר דבר של טעם היום. אמר קרא, הפסוק אומר, כשספרו את הבכורות במדבר, אומר הקדוש ברוך הוא, לי יהיו. זאת אומרת, יהיו מלשון הווה. גם בעתיד הם יהיו כמו בהווה. בהווייתן יהיו, יישארו בקדושת בכור. ורבי יוחנן, מה הוא יתרץ? הרי כתוב והיה כי הביאך, כשהקדוש ברוך הוא יביא אותנו לארץ ישראל, רק אז כתוב ועברת, שאז יהיה קדושת בכור, עברת כל פטר רחם להשם וכולי, סימן שרק כשנכנסו לארץ יהיה קדושת בכור, מה הוא יתרץ על זה? עונה הגמרא, כן מה יביא לי? עונה הגמרא, ההוא מבא אלי לכדתנא דבר רבי ישמעאל, הוא אומר דבר נפלא ביותר. עשה מצווה זו, אתה תשמור על קדושת בכור, ועברת כל פטר רחם להשם, אתה תשמור על הקדושה של הבכורות, שבשבילה תיכנס לארץ. בזכות זה שאתה תשמור על המצווה הקדושה הזאת, אתה תיכנס לארץ ישראל. אבל זה לא אומר שרק כשיכנסו לארץ יהיה קדושת בכורות. לא, אתה תשמור על קדושת בכורות במדבר. בזכות זה תזכה להיכנס לארץ. עוד נוסח הגמרא מביאה פה, בהתחלה רצינו לחשוב שאולי זה מטלטל פה את כל המחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש, בסוף נראה אבל שזה נשאר אותו דבר, רק זה התנסחות, מתנסחים בצורה שונה קצת. הנוסח הוא שונה. אמר לרב מרדכי לרב אשי, אני רוצה להגיד לך, אתם בישיבה שלכם, אחי מתניתו לה, אתם לומדים את המחלוקת בצורה כזאת, נכון? ענן איפך מתנינן לה, אנחנו לומדים את המחלוקת הפוך, בוא תשמע. רבי יוחנן אמר, לא קדשו בכורות במדבר, אתה שומע? אומר רבי יוחנן שהבכורות לא התקדשו במדבר, וריש לקיש אמר, קדשו בכורות במדבר, אז זה ממש הפוך, מה שאתם אומרים. אמר לי, והפחית נמי תיובת, אתה גם כן הקשית את כל הקושיות שהקשה רבי יוחנן על ריש לקיש, אתה אומר שריש לקיש מקשה את זה על רבי יוחנן, וגם את החלום אתה הופך, והפחיתו להדר רבי אלעזר, מה אתם אומרים שרבי אלעזר חלם את ריש לקיש בחלום, והוא תירץ את ריש לקיש? אמר לי, לא, לא קדשו, הכוונה לא הוצרכו להיקדש. לפי רבי יוחנן, לא קדשו בחורות במדבר, הכוונה שלא צריכים ללכת ולהקדיש אותם, אלא הם נולדו קדושים. אבל באמת אני מסכים איתך, שגם לפי הלשון שלנו, רבי יוחנן סובר, שבחורות, כל הזמן שיהיו במדבר, היה בהם קדושת בחור. אז שואלת הגמרא, יחי, היינו דידן. אז שואלתנו, אז מה? אתה אמרת בדיוק מה שאנחנו אומרים, רק אתה אומר את זה בנוסח אחר. אומרת הגמרא, לא, אני אגיד לך. כמשמע לן, חייב אדם לומר בלשון רבו. רציתי להגיד לך, שכשאתה שומע דבר מרבך, תדייק בדיוק בלשון שאמר לך רבך. אז לכן אני רציתי להגיד לך שאנחנו לומדים את זה אחרת, לא שהמשמעות היא שונה, אלא הנוסח הוא שונה, ואפילו שהמשמעות היא אותה משמעות, צריך לדייק בנוסח כמו ששמעת מרבך. עד כאן השיעור על דף ד'.